בוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן.
בוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע, בוקר טוב אנקל פרידמן.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים. מה נשמע, מה שלומך?
ברוך השם.
יפה, עוד שבוע עבר. הכנות לפסח.
הכנות לפסח בעיצומן.
מה זה בעיצומן? אתה יודע, אתמול הסתובבתי ברבי עקיבא, סיימתי פה ברדיו ב-10. הלכתי, עכשיו אני נזכר. אספתי את הבן שלי, בקיצור הסתובבתי ברבי עקיבא 12:30 בלילה. היה כמו 12:30 בבוקר. משהו. רק בבני ברק.
אווירה,
אווירת חג,
חבל הזמן.
תוכנית עמוסה לפנינו.
תוכנית עמוסה, אז בואו נודה לצוות שלנו, עורך ראשי קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר. אנחנו מתחילים.
אנחנו בבעיה. כל לילה, לפני שאני נרדם, התקיפה תהיה הלילה או לא? תהיה או לא?
אתה רוצה שהיא תהיה?
אני כבר באיזשהו מקום רוצה... אם אני רוצה שהיא תהיה,
אתה חייב תקיפה באיראן?
ודאי, חשבתי שאתה שואל אם אני רוצה שהיא כבר תהיה. בוודאי שכן, כי גם המתח הזה והלחכות לזה גם משגע את כולם. אנשים לא יודעים איפה הם יהיו בליל הסדר.
מדוע לדעתך התקיפה מתעכבת?
בעיקרון, תשמע, עוד מעט אנחנו באמת תחפור על זה.
אני אנסה להבין מדוע.
יש כאלה שאומרים שעד שאתה תדבר אם היא מתעכבת או לא, יש גרסה שאומרת שהפוך, שזה הולך לקרוא הלילה אפילו. למרות שלפני תוכנית אמרת לי שזה לא יקרה.
לא, הכל יכול להיות. אני חושב שהיה כמה חלונות זמן במהלך השבוע, שכבר היו, המטוסים היו באוויר מה שנקרא, אבל בסוף זה לא קרה. יש מחלוקת...
מה, הכל בגלל ביידן או בגלל...
גם בגלל ביידן, הלחץ של ביידן, הסנקציות שהוא מבטיח להטיל ולעשות כל מיני פעולות דיפלומטיות, כמו שהוא יודע, כדי לעצור את המתקפה הצבאית. ויש מחלוקת כרגע בין המבוגרים האחראים, המתונים, איך נקרא לזה, או כמו שקורא לזה בימין יותר, אנשי הקונספציה, ככה קוראים להם.
שזה מי בולט, גם בשמות בקבינט, שזה מי גנץ ואייזנקוט.
תראה, המבוגר האחראי הגדול זה אריה דרי, הוא עמדתו נגד תקיפה, הוא אמר את זה גם פה.
הוא, אתה קורא לו המבוגר האחראי, למה? כי הוא פחדן? כי הוא נגד תקיפה, כי הוא פחדן? אתה קורא לו המבוגר האחראי? המבוגר האחראי זה ביבי.
אוקיי, אז נתניהו, נכון לרגע זה, עובדה, לא תקף ולא תוקף, ומה שאומר שנתניהו לא רוצה תקיפה, נכון לרגע זה.
ככה זה אומר?
כן.
למה? יש לו קבינט שמחליט.
מה פתאום, הקבינט המלחמה לא מחליט כלום, יש קבינט גדול, הקבינט הגדול אישר את תוכניות התקיפה ומינה את נתניהו.
אבל לא את הזמן, סליחה.
מינה את נתניהו וגלנט להחליט על העיתוי, כי העיתוי הוא מבצעי. זה יש חלונות זמן, מתי אפשר לתקוף, אי אפשר, איפה תוקפים, מה תוקפים. היעד כרגע במהלך השבוע היה בעירות נפט, כלומר היעד אמור להיות כלכלי, לפגוע בכלכלה האיראנית, וכך למעשה לתקוע להם את כל ה...
זה הכל?
בעירות נפט זה כל הכלכלה האיראנית.
מה זה בעירות נפט? הם שלחו פה 500 טילים וזה מה שאתה תוריד להם בעיר נפט?
זה משמעותי מאוד מאוד מאוד, וגם אתה לא רוצה תגובה שהם יראו עליך את כל מה שיש להם היום. אתה רוצה משהו שהוא תגובה למה שהם עשו.
אני רוצה תגובה שגם לא רק שהם לא יצליחו לראות את מה שיש להם היום. בוא נראה איפה מדברים כל הזמן על הלקוחות ועל
העוצמה של ישראל. אתה באמת חושב שאנחנו יכולים עכשיו להשביט את איראן וזהו, והם לא יצליחו לראות עלינו תגובה חזרה?
ככה סיפרו לי שהייתי ילד, שאנחנו עבדו עליך. אז בוא נתקדם. יכולים לחסן כל מדינה חוץ מאמריקה.
עבדו עליך, בוא נתקדם. השורה התחתונה, ברור
שגם... הבעיה זה חייב להגיד לך שעבדו על כולנו ועדיין עובדים עלינו.
יש כאן שתי בעיות. מצד אחד, האמריקאים לא רוצים להיות שותפים לתקיפה, הם כן רוצים להיות מיודעים. הם לא רוצים להיות שותפים כי אז יתקפו אותם. בסיסים אמריקאים וכו'. דבר שני, יש מחלוקת איך התקיפה הזאת צריכה להיראות. האם צריכה להיראות, בוא נקרא לזה, תקיפה באמצעות המוסד, שזה פעולות שקטות, פתאום מישהו חוסל, פתאום פיצוץ באיזה מפעל, פתאום תקיפת סייבר רצינית באיזה מקום, או תקיפה צבאית. מטוסים, יורים, טילים, טילי שיוט, וכו'. זה מחלוקת גם חשובה בקבינט. ואני מניח שיקבלו את ההחלטות בימים הקרובים.
לפי השמועות, אבל דרי מזמן הצטרף לגוש השמאל, הרי דרי.
לא גוש השמאל, זכותו להביע את עמדתו, הוא נגד.
קודם כל, רגע, מה זה זכותו להביע את עמדתו? הוא משקיף בקבינט, לא? ראיתי שמישהו מאיים להוציא נגדו בגץ, על זה שהוא משתתף קבוע בישיבות הקבינט, הוא בכלל לא שר.
מותר לו
להזכיר
להשתתף.
להזכיר לך,
מותר לו להשתתף.
מותר לו להיות משתתף פסיבי בלבד, משקיף. אתה יודע מה זה משקיף? מסתכל.
כמו... מה זה משתנה? הוא לא יכול להביע את עמדתו?
לא, מה פתאום? מה, עמדתך לא רלוונטית פה, אתה לא חבר קבינט.
אבל בשביל מה הוא מגיע? מה זה להסתכל? הוא יראה את זה בווידאו, יעשו לו... זה
הוא בכלל... רוצה, אני יודע להגיע שלא עובדים עליו. אני יודע מה זה בעיקרון משקיף. אין לו, הוא לא יכול להביע את עמדתו. הוא יכול להביא אותה סתם בשיחות סגורות עם ראש הממשלה או אם הוא חבר של גנץ.
אז זה מספיק, אז אולי שיחות סגורות.
אז מה אתה משתדל? הוא מגיע בשבתות, הוא נוסע כי זה פיקוח נפש. הוא נוסע בשבתות לישיבות ממשלה.
זה אני מניח שהוא שואל את
רבותם. לא, ברור לי שמותר. לא, ברור לי. אני שואל, מה התקיפות שלך? אתה לא חבר.
אם הוא לא משפיע, אז למה הוא נוסע בשבת?
בדיוק. תגיד לרבני שאת לא באמת משפיע. אתה לא חבר קבינט. אז תשאר בבית, אולי תתפלל יותר טוב.
טוב, נפקמינה הכי גדולה פה.
אבל אגב, אומרים כולם שכל מה שארבל אומר, השר ארבל, כל הדעתו של ארבל, זה הכל על דעתו של דרי. אומרים שאף אחד לא זז בלי ארי דרי.
איך הגעת לארבל עכשיו? חכה, אנחנו בתקיפה.
אתה בתקיפה באיראן, אבל אנחנו רוצים להתקדם.
אוקיי, בבקשה.
וארבל גם היה בכותרות עכשיו, השבוע, השר ארבל, שגילה דעתו, שהוא בעד גיוס בחורי ישיבות. גילה דעתו מפורט. אל תגידי לו, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה...
התראיין פה אתמול בלילה.
לא אתמול שלשום.
שלשום, ואמר שהכל, זה לא נכון.
הוא אמר שהוא כפוף למועצת חכמי התורה. נכון. הוא לא חזר בו. אגב, אם אתה רוצה לחזור בך, תחזור בך באותו במה ששם אמרת, שכל מדינת ישראל... אני לא רוצה להגיד מילה, לא יפה לי כקל לך, אבל זה מה שקורה לפוליטיקאים מימין, שהולכים ואומרים משהו שמוצחים בעיני השמאל, ישר הם נהיים נסיכי השמאל. והתפקיד שכולם מדברים עליו, שהשר ארבל סולל את דרכו לבית משפט העליון, מיום ליום זה נראה, בעיניי, ובעיני המתבונן, זה נראה נכון.
אוקיי,
איך ומה... אתה בוגד, איך אתה בוגד במצע ובאלה ששלחו אותך?
הוא לא בוגד באף אחד, בוא.
להיות שס... להיות שעד, בוא, רוב אחר, לא רוב.
הם יתנו דוח, הוא עובד אצל מועצת חכמי התורה ואצל אריה דרי, והם יגידו לו אם הוא עושה את העבודה שלו נכון או לא.
אבל הם לא שמו שם איש בשר מבשרה של שס, הם לא שמו שם בחור שהוא מייצג את...
כרגע שס לא מתלוננים, אריה דרי והמועצת...
שלחו אותו לרדיו כל חי להתנצל, בוא, זה בסדר, אבל...
להבהיר שהוא נמצא בעמדה החרדית. בסוף יש גם אנשים, אני אגיד לך, גם בציונות הדתית, לפני שבוע ראיינו פה אנשים שדיברו על חוק הגיוס וכו', בסוף אתה אומר לו, מה תצביע? הוא אומר לך, בסוף אני מחויב לקואליציה, ואני זה בסדר, אז עמדותיך לא פחות מעניינות כרגע.
נציג ציבור חרדי, העמדה האישית שלו מאוד מאוד קריטית.
אז אם נזקק את עמדתו, הוא אמר שמי שלא לומד צריך ללכת לצבא.
כל בחורי הישיבה שלא לומדים והם לא עילויים מוגדרים צריכים ללכת לצבא. אתה יודע מה זה עילוי?
לא יודע מה זה עילויים. הוא קובע מה זה עילויים. אף אחד לא קובע.
לא רק זה, הם כל כך חסר במדינת ישראל לציבור הכללי מושג והבנה ביהדות שהם אומרים, תיתן לכם איזה מספר של עילויים. מה עילויים? מה זה עילוי בכלל? אתם יודעים מה זה עילוי? מטורללים קצת.
טוב.
אבל בינינו, אני אגיד לך את האמת, אני חושש שהנציגות החרדית לא מספיק בכנסת, לא מספיק חזקה בשביל להעביר את החוק. עכשיו את חוק הגיוס, מה אתה אומר? יעבור?
בלי זה אין... מה הם עושים שם? אתה שואל אותי ברצינות?
כן, שואל.
אתה שואל ברצינות?
כן, מאוד ברצינות.
לא, אני לא חושב.
למה?
כי בסוף... כל עבודתם הפרלמנטרית וכל מה שהם נשלחו לכנסת וכל הסיבה שהם נוסעים תפקידי שרים שלא רצינו להיות חלק, החרדים לא רצו להיות חלק מהממשלה, זה כדי לשמור על עולם התורה. זה הכל.
לתקן את חוק הגיוס?
לא בשביל עכשיו להעלות את
ה... 70 שנה הם לא מצליחים.
עוד פעם, זו העבודה שלהם.
היה להם מיליון אופציות, כולל בתחילת כהונת הממשלה האחרונה, אתה זוכר? ששאתה שאלת פה בקולי קולות, מה אתם עושים להסכמים רפורמה, איפה חוק הגיוס, עליו דיברתם?
חד משמעית, והתחייבו, הם התחייבו בהסכמים קואליציונים, כולם התחייבו. לא הבנתי, אני רוצה להאמין שלא עובדים על הנציגים שלי, אבל בפועל עד רגע זה עבדו עליהם, זה ודאי, אני מודה בזה.
עבדו עליהם או שאל תתבייש להגיד שהנציגים שלך חלשים? אל תתבייש, מה אתה?
מה זה חלשים?
אם אני שולח
אותך אחרי מישהו
איתה, אם אני שולח אותך למשימה,
אתה לא מוכן להסכים עם זה?
אני עונה לך, אם אני עכשיו שואל, אתה שולח אותי למשימה, ואני חוזר עם, לא הצלחתי, אז נכשלתי. מה לעשות?
אז הם קשלו.
אתה יכול להגיד לי, בגלל ההוא, מסכים איתך, עד כה קשלו.
בסדר, אז עכשיו יש להם זמן לתקן, ולפני שיהיו בחירות, כי אנחנו כבר מריחים את האמירות, שראית פתאום שנתניהו כן רוצה בחירות, לא רוצה בחירות, לא משנה. שורה תחתונה, הם ברור שהם צריכים להביא את זה עוד לפני שנופלת הממשלה. לפני שמכריזים על הבחירות, אם זה יקרה דבר כזה. ובוא נראה מה יקרה. ואל תשכח שבמקרה, אתם לא עושים את זה לטובת הישיבות, יש בגץ, כבר הוריד, קיצץ בתקציבים, ולכן יש בעיה.
טוב, מה יהיה עם איראן? אנחנו
עוד מילה אחת שתזכיר לי לשעה הבאה, אולי לדבר על איך ממנים שופטים במדינת ישראל, אם ראית את הסיפור, אבל לא עכשיו.
לא עכשיו, אני יכול לספר לציבור פה.
עכשיו? בהמשך התוכנית, כי אני רואה קובי קצת כבר רוצה להתקדם.
אני חייב לשאול את קובי פיקלר, אני חייב לשאול אותו, מה דעתו, אם יהיה עם התקיפה הקורית או לא, כי אני חתה האמת, יש לי גם איזה נגיעה אישית, אתה מכיר את גיסי, הוא חבר של חסרוליק שלפלד, ויש לו 2,000 אורחים ביוון, בפסח הזה, בליל הסדר, ואתה יודע מתי יוצאים כולם? במוצאי שבת וראשון, ברכבת של טיסות. אז אם חס וחלילה, חס ושלום, והוא רק בודד בין כל, אם חס וחלילה יהיה איזה
ביטול, אז האנשים התחילו להכיר את האקונומיקה בקרוב.
אני מפחד גם שיבואו אליי, אין לי מקום לכל כך הרבה. בוקר טוב
פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקר, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך קודם כל?
שלב רגוע ונהנה לעזור לאשתי בבית.
איזה יפה, אז רק מתזכיר אותך, בפסח אתה גם צריך לקנות לה מתנה, זה רגל. שלוש רגלים
צריכים. תגיד לי,
אתה חושב שקובי כבר לא... אתה חושב שהוא לא עשה את זה כבר?
מתנה בכיס?
מה השאלה? טוב. קובי הוא ארוך, אתה לא מכיר את קובי, נו. קובי, מה קורה באזור הצפון? האם אנחנו נמצאים שם ב...
צפון ואיראן, יש לנו שתי נושאים. אירועים
מתגברים. אני אתמול הייתי באזור הצפון, תשמע, זה חבית חומר נפץ מה שקורה שם.
נכון, זה חצי שנה כבר שחבית חומר נפץ, אבל הייתי מוסיף לכך גם כמעט 18 שנים של חבית חומר נפץ. שבוע אחרי סיומה של מלחמת לבנון השנייה, זה התחיל להתעצם ולהתעצם ולהתעצם. לאור זה חיינו, ולאור זה היינו במציאות הזאת. ונכון, היא יותר עצימה, פחות עצימה. אם הייתם לוקחים את ההקלטות שלנו בשבוע הראשון של המלחמה, היום אנחנו ביום ה-194, תחילת האימות עם לבנון היה יום אחרי האירוע של שמחת תורה, ואז התחילו בלבנון, ואז בימים הראשונים היה מאוד קשה, הרוגים, פצועים, שמחת חטיבה 300 נהרג שם, פצועים רבים, ואז התחילו להבין בצהל את היכולות של החיזבאללה, למדו אותם מהר מאוד, כמו שהצד השני לומד אותנו. נכון שבשלוש הימים האחרונים היו כתבימים, כתבימי נפץ, אתמול גרמו לפציעתם של 18, כן. לא אירוע טוב, לא אירוע שהיה צריך לקרות, גם לא להשאיר את כולם ביחד במקבץ אחד, גם אי קבלת ההתראה, אבל לומדים, תשמע, שני הצדדים כאן לומדים, לא נורא יותר מאשר
מה שהיה לפני שבוע ימים. קובי שואל אותי פה חבר, עכשיו ממש באונליין, הוא כותב לי שהוא בצימרים במירון בפסח, והוא שואל אותי אם לנסוע או לא. אני מעביר אליך את השאלה.
בוודאי שלנסוע. תשמעו, אנשים חיים שם כל הזמן, תלכו 200 מטר מספסופה, מאור הגנוז, מכל היישובים שם, מבית שמאי, מכל המקומות, צפת עצמה, הכירתך, כולם חיים ונושמים. היו כמה וכמה שיגורים לעבר בסיסי צהל בצפון, אבל מעבר לזה לא היה שום דבר.
לא היה אתמול או שלשום איזה הרבה טילים ממש למירון ושפגעו?
היה לבסיס, היו שני טילי נוטט לעבר השביל שסובב את הבסיס הצבאי במירון. שוב, אנחנו נמצאים במצב עכשיו של לחימה מול בסיסים צבאיים. גם אתמול הירי הזה לא היה מכוון לרמשה ככפר, כיישוב בדואי. הוא היה מכוון כלפי חיילים שנמצאים שם במרחב הזה, ופועלים שם. שוב, אמרתי, הייתה טעות לשים את כולם ביחד, או במקום הזה רואים אותו מתצפטים, צריך לשנות את זה, ראינו זה ברצועת עזה, לעולם לא יושב האדם ברצועת עזה, כן. גם כן.
טוב, קובי, בוא נתקדם לכיוון התקיפה האיראנית. ינקה למוטרד, שואל האם אפשר לסגור חופשות בחול, נפקמינה לדינה.
תשמעו, אני מקבל לפני 3 דקות את הנתונים של רשות שדות התעופה. אז ביום שישי שעבר, ביום חמישי שעבר, 41,000 טסים, יומיים לפני כן 36,000, הבוקר הזה 55,000 איש, הכל בסדר, תשמעי, לא, אי אפשר להגיד שהכל שלם מסביב, כי יש לחימה בעזה, ויש פצועים בעזה.
לא, השאלה היא,
הוא שואל מה התוכניות הקבינט.
בוא נגיד ככה, אם תהיה תקיפה באיראן, אין לי ספק שהכל ייעצר פה. לפחות ליום-יומיים מהלחץ לראות מה התגובה.
לוקחים בחשבון את כל הדברים הללו, גם הקברניטים, שמעתי גם את ארי דרי, כשהוא מתבטא, כשהוא דיבר עם גדולי ישראל, שלא צריך לעשות עכשיו תקיפה באיראן. אז קחו את כל הדברים האלה יחד.
תגיד, קובי, לארי דרי יש זכות לדבר בקבינט? יש פה שאלה מקצועית מיאנקלה. מה התפקידו של משקיף?
הוא משקיף, הרי דינו הוא משקיף, הוא על תקן משקיף.
נכון. בכל מקרה, המציאות כרגע היא שאנחנו במצב טוב, מצב שאנחנו אלו שיכולים לחכות, והאיראנים אלה שצריכים להיות, אלה שצריכים להיות במתח, לא צריכים לישון בלילה. החברים שלך משפט יכולים לנסוע, אבל שוב, באמת הסיפור של איראן הוא כאימור של 0 ל-100, כרגע עובדה שמערכת החינוך...
חבל שאנחנו עוסקים באימורים ולא מסיימים עם הסיפור הזה ומתקדמים.
אבל זה לא יסיים להרבה שנים.
מה זאת אומרת לא יסיים? כרגע המשוואה זה שהם תקפו אותנו ואנחנו לא עשינו כלום. זה היה צריך להשתנות והיינו צריכים למרוח את הזמן כשהמשוואה השתנתה. זה הכל.
יכול להיות. גם הם חיכו שבועיים, ויכול להיות שטוב שאנחנו מחכים כדי גם להכין תוכניות וגם כדי...
מה יש להכין תוכניות, קובי? מה עשו שם 10 שנים? לא הבנתי, לא הכינו תוכניות.
אבל יש לנו אינטרסים
בפסח. אבל היה לפני שבוע היה צריך להסתיים.
זה לא תוכניות האם לתקוף את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת. זה יש. השאלה מסביב. ישנה לנו כרגע אהדה שהיא חשובה מאוד.
אז גמרנו, ויש גם את ביידן, ויש את ביידן. ביידן לא מסכים. זה הכל.
זה לא רק את ביידן, אבל זה קואליציה של 12 מדינות שעשו לנו ביניהם מדינות
ערביות. קובי, לפני סיום, איפה אתה, אתה יודע, זה שיחה אחרונה לפני פסח, אז איפה אתה בליל הסדר?
בבית עם נכדיי וילדיי וכמעט כל בני משפחתי, וברוך השם אני נהנה. אבל היום יש יום גדול, אתה צריך לברך ברכה מיוחדת ליום הגדול הזה היום.
מה?
נו,
יוד בניסן היום, בני ישראל חצו את יצאו משבת הגדול של מצרים וחצו את הירדן היום ביוד בניסן בשבת היום לפני
טוב,
יש יודע ספר, יודע הכל.
בשביל זה קובי כאן.
קובי יודע הכל.
כל שיחה אנחנו זוכים לפנינים. קובי.
אני מניח שגם הסדר אצלך ככה נראה, אבל
לסיפורים יפים. פסח כשר ושמח ושבת שלום. אמן. בשורות טובות.
בשורות טובות, חג שמח. בשורות טובות.
תודה, תודה, תודה.
תודה. מרדכי אלפרין, כתבנו בכנסת, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
להתחיל איתך מאיפה אתה בפסח או ישר פוליטי?
כמו כל עמך ישראל, בישראל, איפה יכול להיות?
כן, במשפחה, וזה...
יפה.
טוב, מרדכי, קודם כל אתה רוצה להתייחס לישיבות הממשלה, אנחנו רואים אתמול ישיבת הממשלה עם כל מיני ציטוטים שיוצאים משם.
כן, אז למעשה עולה שם חשש בעצם של השרים החרדים, האם הולכים לעצור את בחורי הישיבות, כי אנחנו יודעים שכרגע אין מעמד חוקי לבחורי הישיבות, חוק הגיוס פקע ועדיין לא העבירו אותו, אז השרים החרדים שואלים שם, האם הולכים לעצור את בחורי הישיבות, הם מבהירים, אסור שכזה דבר יקרה, בין היתר השר מאיר פרוש אומר שם שהמקומות כבר של בתי הכלא דפוסים לבחורי הישיבות שהולכים לעצר, כך הוא אומר זה בחצי, חוק חצי ברצינות, ובנוסף אנחנו יודעים לספר שהיו שיחות הרגעה של מזכיר הממשלה לשרים החרדים, הם הופתעו, השרים החרדים הופתעו,
הם נרגעו, אבל הם נרגעו אחרי השיחות הרגעה.
מה אמרו להם בשיחות הרגעה?
שירגעו.
לא, המטרה של השיחות האלה היה כי השרים החרדים הופתעו לראות שפתאום נושא הגיוס עולה לממשלה, הם חששו שהם מנסים להעביר חוק גיוס בזריזות בלי לתאם איתם את כל הפרטים, אז הוא הבהיר להם לא מדובר בחוק הגיוס עצמו, אלא רק לקבוע את עמדת הממשלה שהיא כמו העמדה של ראש הממשלה נתניהו, יש הרי דיונים בבגץ. בכל מקרה,
רגע, נתניהו מקבל ייצוג עצמאי או שהיועצת המשפטית מייצגת אותו?
הם אמרו ש-99% ראיתי רק תגובה שנייה, מרדכי, שגיל אימן
גיל לימון,
המשנה שלו, הוא אומר, מה אתם רוצים? 99% מהמקרים אנחנו כן עם הממשלה.
נכון, כן. רוב הזמן.
הוא הוסיף יותר מזה, אגב, גיל לימון הוא הוסיף שם שבממשלה הקודמת, ככה בחצי הקיצה לנתניהו, הוא אומר, בממשלה הקודמת בכלל לא היינו צריכים שיהיה ייצוג נפרד לממשלה, ופתאום אצלכם אנחנו צריכים, אתם מבקשים כל הזמן ייצוג נפרד, רק הוא שכח משום מה למה בעצם צריכים את הייצוג הנפרד הזה, זה פשוט כי היועץ המשפטי לממשלה כל הזמן מחפש ללכת נגד
היועצת המשפטית לא הייתה קיימת בממשלה הקודמת.
הבעיה היא שאי אפשר לפטר אותה, אם היה אפשר לפטר אותה, אז תאמין לי, היה
יועץ משפטי. אל תתמון את הראש בחול, ביום אחד אפשר לפטר אותה.
איך אפשר?
מה זאת אומרת?
הממשלה מתפרקת, זה כמו שאפשר לתקוף באיראן היום.
למה הממשלה מתפרקת? כי גנץ יפרוש, מי יפרוש? גנץ זה אין בעיה, יש רוב בלעדיו.
וגלנט.
גלנט יפרוש.
בוודאי, וכל היפי נפש מהשמאל. אלה שהרסו...
מי השמאל? אני מדבר על הקואליציה.
היפי נפש מהימין, אלה שהרסו לנו את הרפורמה. הרי למה הרפורמה לא עברה
בסוף? דבר שני, האמת, אתה שואל אותי? לא מעניין אותי שלא יפטרו אותה. אני צריך את חוק הגיוס, לא מעניין אותי שתישאר פה.
אבל אני לא רוצה, אפילו לא מוכנה לתת לך ייצוג עצמאי, תשים לב איזה מדינה אנחנו נמצאים, אני לא יודע מי. אני אומר לך, ספק מה...
בשורה תחתונה, יהיה חוק גיוס? אנחנו הולכים, יש כבר איזה טיוטה שהסכימו עליה, יש משהו?
יש בהחלט טיוטה, זה לא השתנה דרמטית מהחודשים הקודמים, אני צריך להזכיר כמעט והיינו קרובים להעברת חוק גיוס, ברגע האחרון גלנט תקע את המקלות בגלגלים כשהוא דרש שהבאתו לגנץ, אבל הטיוטה הזאת היא כמעט ולא השתנתה בצורה משמעותית, אבל אתמול בממשלה למעשה מסכמים שאחרי חג הפסח, אז צבועים להעלות את חוק הגיוס, כי יש את הדיון בבגד.
אז אנחנו דוחים לאחרי הפסח את המלחמה באיראן, את חוק הגיוס.
לגמרי.
מה עוד יש לנו?
כולם יוצאים, כולם יוצאים לפגרת לפגרת הפסח. מרדכי הלפרין, תודה רבה לך.
תודה רבה,
חג שמח, פרסומות טובות. פרסומות
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו.
ואני רוצה להעביר נקודה חשובה. התקשרו לפה מאזינים, כמה מהם זועמים. רוצה להעביר נקודה
חשובה. זועמים על מה?
זועמים על דברי הפתיחה, שאולי תקפתי את דרי. תשמע, תשמעו אתם גם. אנחנו כולנו בשר ודם, ואף אחד מאיתנו, במיוחד הפוליטיקאים, הם לא רבנים. זה לא גדולי הדור שאסור גם לדבר נגדם. בואו קצת נוריד שנייה. הם אנשים כמוני כמוך, שהם נשלחו למטרה ציבורית.
יש להם עבודה, והם צריכים לעשות...
והם צריכים גם לעמוד בתוצאות שמי ששלח אותם מצפה. אז אם לי או לך יש ביקורת, מותר לנו קודם כל להגיד אותה. קודם כל תירגעו, לא כל ביקורת משמעותה, אני נגד. דבר שני, במקרה של ארי דרי, באמת הביקורת מוצדקת. א', סתם ככה טכנית, אנשים פה עוזבים, הם לא יודעים אם מותר לו, הוא משקיף בקבינט, מותר לו להביע את דעתו או אסור לו, עד לרגע זה אני לא יודע מה החוק אומר.
מותר, מעבר, מותר, אין, מותר? הוא לא מצביע, אבל הוא יכול לדבר.
אוקיי.
מה? יכול אוקיי. לדבר, אוקיי, להביע את דעתו, לשמוע.
גם, בסדר, אין בעיה. אבל גם, ובעיקר, על זה שאנחנו כחרדים, הוא לא מגבה את הציבור החרדי מספיק, הוא לא, לא שומעים אותו בתקשורת, לא שומעים אותו בכל מקום אומר שהבחורי ישיבות זה ציפור נפשה של היהדות החרדית. לא שומעים אותו מתבטא בכלום, ואת הנציג שלו שומעים אומר הפוך, תגייסו. אז מותר להגיד ביקורת, תרגעו. זהו,
טוב,
אני אמרתי.
טוב שעברת. יש משהו, אפשר לכם סוכן שיווקי פה? מה אתה צוחק?
אתה, לך, אני מאושר הכל.
כן, יש אירוע, אני בכוונה לפני המרואיין הבא שלנו, אירוע ייחודי בבנייני האומה בירושלים, ביום דלת, בכל המועד כמובן, שזה הופעה שמיועדת לבני ישיבות מהעדה התימנית. שמעת?
הנה,
אתה רואה, ידעתי.
איזה גזענים.
ידעתי שאתה תקפוץ.
אחרי זה תגידו, ידעי! אחרי זה תגידו גזענים, לא גזענים. למה רק תימנים?
אז אני אתן לך רשימת הזמרים שהולכים להיות שם. מי שרוצה להגיע, יש רק כזה מידע. חיים ישראל, בועז גדקה, איציק אשל, ארי היל, שהוא לא תימני.
ארי היל תימני? לא, לא, לא.
אבישי אשל, הראל סעד, יצחק חגירה, ועוד איזה הפתעה. ואני גם יהיה שם.
מי המנחה?
אני. אמרתי לך, תוכן שיווקי.
רק בשביל זה שווה לגבי
כרטיסים. אז אם אתם רוצים להגיע, אתה יודע מה, יכול להיות שיש לי גם כמה כרטיסים ככה למאזינים שלנו לפנק, כן? גם אתה תבוא, אפילו שאתה לא מהעדה.
מה זה קשור? קודם כל, ארי היל שמה, אמרת.
בדיוק, אז אם אתם רוצים להשיג כרטיסים, אז יש קו מידע של עיריית ירושלים. דרך אגב, מי שיזם את האירוע הזה, ואני מפרגן לו, באמת, זה אירוע ראשוני, וחבר הכנסת יוני משריקי, שלקח על עצמו משס, שלקח על עצמו להרים את האירוע והרים אותו, יחד עם עיריית ירושלים. ומגיע לו באמת כל הכבוד על זה.
ופעם הבא שעשו את זה גם בבני ברק, למה רק בירושלים?
אתה צודק, נכון, חד משמעית, גם לבני ברק מגיע. קו המידע של הכרטיסים זה כוכבית 8416. מי שרוצה, שלוחה 11, תהנו.
עכשיו חוזרים לעניינים.
חוזרים לענייננו, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר העלייה והקליטה, אופיר סופר.
שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב. הייתי רוצה להתחיל איתך
בענייני המשרד. האם בגלל המלחמה המשרד שלך הפך להיות, אתה יודע, קצת יותר שומם? עלייה, קליטה, או שגם בתקופה הזאת יש...
עלייה.
חס וחלילה, נראה לי שלהפך.
מה, לא מפחיד אנשים לבוא, אתה יודע, בתקופה כזאת?
אני בדרך כרגע לפגוש הורים לחיילים בודדים שהגיעו לכאן לקראת הפסח. הורים של ילדים
ששלחו אותם למעשה לפה, לשרת.
כן, אתה יודע, עכשיו אנחנו תמיד מעריכים מה שנקרא את הילדים, אבל בסוף גם שההורים שולחים, שההורים מאפשרים לעשות את זה, זה אדיר, זה ענק.
טוב,
אני עונה על השאלה.
אוקיי.
אני פגשתי לפני 3 שבועות מאות ילדים, מאות נערים שעלו לארץ, הגיעו לארץ בתקופה האחרונה כדי להתגייס לצה"ל. וקיימנו ירידים כמו שלא קיימנו בשנים האחרונות. ירידי עלייה, בגלל התעניינות. בלונדון לא היה יריד עלייה כבר 6 שנים. בקיצור, המספרים הם מדהימים, ויש לנו, ברוך השם, הרבה יותר עבודה, ואנחנו מקווים לראות אותם בקיץ, את כל האנשים באים עולים ארצה.
טוב, עכשיו לענייני המלחמה ברשותך. הציונות הדתית, אתה יודע, פחות משפיעה על קבינט המלחמה, והשאלה אם לא הגיע הזמן א' שיהיה נציג משלכם, תעמדו על זה, ודבר שני, לו זה היה תלוי בכם, האם כבר היינו אחרי כניסה לרפיח, או שעדיין היינו באותו מצב?
הסיפור של הכניסה לרפיח, יש לו את האילוצים שלו, ויש לו את הטיימינג שלו, וזה יקרה כשזה יצטרך לקרוא.
גם על תקיפה באיראן אתה אומר אותו דבר? יש לו את הטיימינג שלו ואת זה? לא, זאת התשובה?
תן לי רגע אחד, שאלת אותי על רפיח עכשיו.
לכל דבר אין זמן, דרך אגב, השאלה מתי הזמן, לא, מתי אנחנו רוצים שזה יקרה? האם אנחנו...
רצינו שזה יקרה או עדיין רוצים?
לא, אנחנו רוצים שזה יקרה, אנחנו רוצים שתהיה כניסה לרפיח, אנחנו חייבים להשלים את המלאכה הזאת, יש לזה, אבל אתה יודע, יש דברים שפחות נכון לדבר עליהם בתקשורת.
איך היית, השר אופיר סופר, איך היית מסכם את המערכה עד עכשיו מבחינתנו? האם ישראל, איפה אנחנו נמצאים כרגע לדעתך? ניצחנו את חמאס, ניצחנו את איראן?
על כל התוצאות הן תוצאות לא פשוטות. הן לא פשוטות. 7 באוקטובר אנחנו קיבלנו מכה קשה ואתגר גדול. זה המצב. אנחנו מדינת ישראל, נקודה למזרח התיכון. אני חושב שצהל עשה עבודה מדהימה בחצי שנה האחרונה, ועדיין 133 חטופים לא אצלנו, ועדיין
חצי ממדינת ישראל לא בבית? בוא, אתה יודע, אנחנו...
יש עוד הרבה עבודה בשביל להכריע את חמאס, אלה החיים, אלה האתגרים. זו מדינת ישראל, היא לא מדינה אחרת, וזה המצב.
אוקיי, נגזר גורלנו להמתין.
לא חושב שזה יכול להיות אחרת? לא חושב שאנחנו יכולים להיות אחרי עוצמה? שהיינו יכולים להיות אחרי המלחמה? שהיינו יכולים להיות אחרי כיבוש רפיח? אתה אומר לי, אתה עונה, סליחה ברשותך, אתה עונה תשובות פרווה, זה נקרא. כל דבר הזמן שלו, אתה יודע, זה עונים למי שלא, אין לו כל כך תשובה.
יש לי תשובה, לא יכול לפרט.
תרמוז לנו,
כל מי ש... אין מה לרמוז. כל חבר קבינט יודע בדיוק מה הסיבה האמיתית, אני מניח. בסדר, אני לא חבר קבינט ואני יודע מה הסיבה האמיתית, מדוע לא נכנסו, ויש אנשים שבוחרים בדרך מסוימת, ואני אומר,
יש סיבות מבצעיות? לא, אני חייב להבין את הנקודה שאתה רומז אליה. זה סיבות שהן לא קשורות
אליהן? אני לא רומז, חבר'ה.
אתה אומר.
אני בוא נכנסים לנושא הבא.
אוקיי, לנושא הבא אנחנו...
אז...
רגע, אבל אתה מרוצה מהתפקוד?
דיברנו על איראן או על רפיח, אין בעיה, אני מוכן לנושא הבא.
לא, סבבה, אני עניתי את מה שאני יכול לענות לגבי השאלה הזאת, וזהו.
אני שואל רק בשורה התחתונה, האם אתה מרוצה מהתפקוד שלנו?
שורה התחתונה, אף אחד, אני חושב שהצבא תפקד מצוין, ואני חושב שהוא עשה עבודה מעולה, ועדיין, כן, התוצאות מקשות, זה החיים. פשוט מאוד. עדיין יש לנו מספר עצום של הרוגים, מספר גדול של חטופים, אבל מה אתה רוצה שאני אגיד?
אתה רואה אותם חוזרים? אם לא אתה שם, לא אתה במקבלי החלטות, יש לך אופציה איך להחזיר את החטופים? יש לך דרך אחרת?
זאת אומרת, לא אתה
שם במקבלי
החלטות. אתה חושב שאם היה לי משהו, לא הייתי...
אתה לא מקבל החלטות, אתה יכול להגיד, אבל אתה יודע, יש הבדל בין לומר לבין קבינט
המלחמה. אז לא... היה לי איזה סטארט-אפ, אז לא... אין סטארט-אפ אחרים. וזה המצב, חבר'ה, נלחמים. העבודה היא קשה. וצריך להגיד שפו לצהל על כל העבודה שלו, לחיילי המילואים.
זה ודאי, לא, זה אין שאלה, אבל יש איזו הרגשה שכרגע הכל נמרח מסיבות אחרות, שהן לא סיבות מבצעיות, ולא תוקפים באיראן, ולא נכנסים לרפיח.
אמרתי שיש דברים שפחות נוח לדבר עליהם, ופחות נכון לדבר עליהם.
אוקיי, אז בוא נדבר על חטופים, אתה יודע מה, עסקת חטופים בעליות בדעתך.
ואתה 4 דקות מנסה להבין מה הסיבה, ואני אומר שאנשים אנשים... פליסטים לא מדברים על זה, פשוט מבינים ומכירים את הסיבות, וזהו, זה הסיפור.
האם אתה מסכים, אז נעבור לנושא החטופים ברשותך, גם שם מעניין אותנו דעתך, האם אתה מסכים לכל עסקה של יציאו בעניין החטופים?
או שיש לכם איזה תנאים שאתם רוצים שזה יקרה בצורה יותר מושלמת, יותר טובה?
אנחנו, אני הצבעתי פעם שעבר בעד העסקה שהייתה אז. וכרגע אני לא רואה שום עסקה בכלל שמתגבשת. אני לא בטוח בכלל שחמאס מעוניין בעסקה. זה המצב כרגע, ולכן כן צריך להגביר את הלחץ הצבאי.
עכשיו תחזור אותי לשאלה הקודמת,
אז אני
אמיתי לך את התשובה הקודמת. כן, מתי? אתה יודע, צריך וצריך.
נכון.
כן, הדברים יזוזו, זהו.
טוב, מילה אחת על מה שקורה בצפון. אתה יודע, אנשים עדיין מפונים מבתיהם. אני שומע בכלל שהולכים להקים איזה יישוב קרווילות ליד קריית שמונה, כאילו, מה?
ליד קריית שמונה, מה הרווח? זה עדיין בטווח.
שבינתיים ישימו את התושבים שמפונים מהבית.
וואי, וואי.
באיזה מקום. כלומר, זה...
אני חושב שלגבי הצפון אנחנו צריכים לעשות עבודה, אני מדבר מבחינת הטיפול האזרחי כרגע. צריכים לעשות עבודה יותר אינטנסיבית ויותר מקצועית. כי מתפתח שם קושי גדול ואתגר גדול מאוד. וכולנו מבינים שזה לא כנראה שהאתגר הזה ילבר אותנו עוד תקופה מסוימת. ולכן אני חושב שממשלת ישראל צריכה לעשות יותר בהקשר. אז אמרתי את הדברים האלה אתמול בישיבת הממשלה. וזהו, מאוד פשוט.
תגיד רגע, עלה פה נושא, אמרו, כותבים לי פה לשאול אותך, מאזינים כותבים לשאול אותך, כי אתה נציג הממשלה פה, האם למשקיף יש זכות להביע דעה גם, או שהוא רק משקיף בקבינט? הם ידוע לך.
להבנתי, מתנהל כמו כל שר אחר, חוץ מזה שהוא לא מצביע.
אז הוא יכול להביע את דעתו.
אז בעצם אתה שאלת למה לציונות
הדתית אין משקיף? למה לכם אין משקיף?
בקבינט המלחמה אתה מדבר, לא בקבינט.
כן, 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 ברור.
היה שבימים הראשונים אחרי המלחמה, הדבר הכי חשוב שהיה צריך לעשות זה להקים ממשלת אחדות, וזה השפיע מאוד על מהלך המלחמה. אנחנו גם ידענו שאנחנו מבטרים על הנוכחות שלנו בשלב מסוים, כדי שעם ישראל יפעל בצורה מאוחדת וכדי להפחיד את המחלוקת ולהיות...
לא, אבל כרגע זה לא עבד. לא, אבל בינתיים... כן, בבקשה, סליחה.
שאלת שאלה. זה המצב הקיים שנוצר אז. זהו, האם עכשיו נכון לשנות את המצב? אני הייתי מאוד שמח שראש המפלגה שלי יהיה בקבינט המלחמה. כרגע זה לא קורה. אז אתה מציע שנצא החוץ, מה אתה מציע? לא הבנתי.
לא, שאלתי, אתם אפילו לא עומדים על זה. לא ראיתי שאתם עומדים על זה. אתה יודע, יש דברים שאתם רוצים, אתם מאוד עומדים, יש דברים שבסדר.
לא.
אולי זה נוח, אולי זה גם נוח לסמוטריץ' לא להיות באמת במובילה, ואחרי זה להגיד, אני לא ניהלתי.
אני חושב שהוא הביע את זה כמה פעמים, וביקש את זה כמה פעמים.
שר הקליטה והעלייה, אופיר סופר, הציונות הדתית, תודה רבה לך.
תודה, חג שמח.
תודה רבה, חג שמח.
הפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו, אז ינקלה, אני רואה שאריה דרעי הגיב מהר, או שס.
על מה? על דברי הפתיחה שלנו.
על דברי הפתיחה. מרן האדמור מויז'ניץ אתמול בפגישה עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי, אסור לישראל לתקוף עכשיו חזרה באיראן, אנחנו במצב רגיש ביותר. יש לנו נס גדול לכלל הציבור שיושב ראש ש"ס אריה דרעי הוא זה שיושב בקבינט המלחמה ובחדרים הסגורים בקבלת ההחלטות.
אני אגיד לך את האמת, אני בעלי, זה מצחיק אותי. קודם כל, ממתי אריה דרעי הולך לרבנים ועוד אשכנזים והם נותנים לו הנחיות? למה אדמור מויז'ניץ לא אומר את זה לפרוש ולטסלר ולנציגי יהדות התורה? אני לא מבין, אריה דרעי צריך לבוא לאדמור
מויז'ניץ.
ועכשיו מה מוצאים הודעות? תראה איזה יחץ, זה יחץ זול ועובדים עלינו הציבור. אתמול בלילה הוא היה אצלו, הקבינט דן על זה כבר לפני שבוע שבועיים.
אתה אומר, אין קשר בין הכותרת לבין המציאות?
אין שום קשר, מוצאים הודעות יחץ. אז הוא היה בתמונה, ויש תמונה של אריה דרעי עם אדמור מויז'ניץ, אז מה? הוא לא ראש המפלגה שלו, הוא לא כפוף אליו בשום דבר ועניין, רק בשביל לעבוד על הציבור בעיניים פעם אחר פעם. איפה הוא בגיוס, תגיד לי, איפה הוא?
אתה אומר, למה אין בשורה בגיוס?
כן, אז למה אותך חושבים שאנחנו הציבור טיפשים?
להתעסק בעניינים שאמורים להיות רלוונטיים. טוב,
הודעות יחץ, אבל יש, זה העיקר.
אבל הנה, קיבלת את התגובה עוד בתוך התוכנית, ראית? במהירות ובזריזות.
לגמרי.
עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת נעמה לזימי.
שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. אז באמת, בואו נתחיל. איך את מרוצה מהתנהלות הממשלה בשבועות האחרונים? מהתגובה או אי התגובה לאיראן?
אני חושבת יש מישהו שמרוצה מהתנהלות הממשלה מאז שהיא בכלל קמה, ממשלה שלא עוסקת בציבור לרגע גם בזמן מלחמה, ולצערי עדיין מזכירה ציבורים שלמים, ואתה יודע, אנחנו מסיירים בצפון, רואים את ההפקרות הבאמת חסרת תקדים, שלא ניתן היה לדמיין כזו הפקרות. אם היית אומר לי לסרטט מצב, הייתי אומרת לך, זה כבר מוגזם. ואני רוצה להוסיף, לא רק כלפי המפונים והאזורים המפונים, כלפי אלו שהוא לא פונו, ששם המצב אפילו חמור באופן חסר תקדים.
מה היית עושה? מה את היית עושה? בואי נדבר שנייה, לא ביקורת. מה את היית עושה אחרת?
קודם כל, בוא נגיד קודם כל. הייתי עושה גם מדווה דיפרנציאלי, שמאפשר גם מדווה פיצוי גם לאזורים שלא פונו, כדי לאפשר להם.
רגע, לפני הפיצוי, החמה מגיע בגלל המלחמה.
אני עונה. ובטח לא זונחת את כל הרשת הביטחון הסוציאלית באזורים האלו. אתה יודע שאין להם רפואת מומחים, נגישות לקופות חולים, אין אוטובוסים ממוגנים לבתי הספר. התלמידים בזמן הזקות, בזמן עירותים,
על איזה אזורים את מדברת? על קריית שמונה?
אז לא, על היישובים הסמוכי פינוי. כל הכפר סולד, כפר בלום, אותם מקומות שהם לא זכו לשום דבר, ואין להם אפילו מענה בסיסי, לא בתי ספר, ממוגנים.
את יודעת, זה מדהים אותי שעכשיו את מדברת על כפר בלום וזה, וכשפינו בדרום, ברצועת עזה, אחרי השביעי באוקטובר, דווקא החרדים שסבלו הכי הרבה באופקים, ביישובים הסמוכים, שם כולם שכחו אותם. זה לא היה...
אני הזכרתי את זה בכל דיון. אוקיי, אז יפה מאוד. אני אישית הכנסתי...
אבל המדינה...
אני אישית הכנסתי את נתיבות ואופקים למדווה ההגנה בפני פיטורים, וניסינו להעלות אותם על נס בכל מדווה פיצויים, ולא היה מי לדבר. אפילו נעמתי על זה, שלא יכול להיות שאופקים לא נכנסו לתקומה.
אני שמעתי אותה על זה, ובאמת אני אמרתי כל הכבוד.
לא, זה הזוי, אני מסכימה איתך. לא, מה זאת אומרת? תקשיבו, זה לא בגלל המקום שממנו אני באה, זה לא בגלל שאני גדלתי בפריפריה כל דבר. זה ערבות הדדית. זה הדבר הכי בסיסי. שכונת מישור הגפן באופקים עברה טבח נוראי.
נכון.
איך היא לא נכנסה לשיקום בתקומה? עכשיו, אתה יודע מה קשה שם? שם זה אזור דיור ציבורי. מאוד מאוד אחי, מאוד קשה.
נכון, סוציו-אקונומי נמוך.
חייב לעשות המתחדשות.
אז מה מישהו אמר? סליחה, איך? חברת הכנסת, אמרו לי, תקשיב, בגלל שזה כזה ציבור, סליחה, אני אגיד, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל אני ושפחות שמים עליו, אז בוא נעזוב אותם. בוא נתייחס לאחרים.
לא, אני רוצה להגיד לך, היה פה מחדש
להגיד את זה, אבל אנחנו... אני רוצה להגיד לך,
קודם כל... קודם כל, יש בישראל מעמדות לא פעם, אבל מה שקרה שם זה ראש עיר שהפקיר אותם גם, יחד עם המדינה, שאמר לא צריך שום דבר, שלא צריך, לא בא פעם אחת, אני רוצה להגיד כאן משהו קשה, לא בא פעם אחת, לאף דיון בכנסת, אתה יודע, כל ראשי העיר הגיעו, אשקלון, אשדוד, מועצה אזורית אשכול, כולם הגיעו, אתה יודע את זה. פעם אחת לא צריך לבוא לדרוש שאנחנו נהיה איפשהו. משהו כאן עבד מלמעלה עד לזירה המקומית, והזכיר תושבים ואזרחים, וזה אין לזה מחילה, אני אומרת לך חד משמעית.
בנושא הזה, אני די מסכים איתך בנושא הזה.
אני רוצה אחת שנדברת על זה, כי תושבי אופקים באמת הופקרו.
חברת הכנסת חברתית, אני חושב באמת שאת חברת הכנסת מעולה. בוא, אני רוצה לשמוע אותך מדינית רגע, ביטחונית, מה היית עושה אחרת? זאת השאלה הראשונה שלי. מה היית עושה אחרת? עכשיו, שאת אומרת
שיש לנו את איראן אחרי תקיפה ויש לנו אחרי הטראומה בשביעי באוקטובר, הטבח הנורא.
או במילים אחרות, מה כן היה מביא את החטופים לפה?
קודם כל, סוגיית החטופים היא סוגיה מתמשכת, וכמו שאתם יודעים, הממשלה הזו סגרה כמה חלונות הזדמנויות, ותמיד אומרים בכל צוות מסע ומתן על סוגיות של שחרור חטופים ושבועים, חלון הזדמנויות הוא לא דבר שתמיד יכול לחזור. ולצערנו, ההישרדות הפוליטית שבנימין נתניהו סגרה לא מעט חלונות הזדמנויות לעסקה לאורך החצי שנה הזו. וזה גם דבר שאין לו מכילה וכפרה. בטח לא בסיטואציה הזאת שהיום כבר הולכים לפחוש.
אבל זה לדעתך, אני שומע, אבל את זורה חול בעיני הציבור ששומע אותנו עכשיו.
אני לא. במשך החצי שנה היו כמה הצעות להתקום.
לא נכון, החמאס
לא מסכים שום עסקה, כולל הפעם.
אנחנו פה מתווכחים, הנה אני ואת, איתי, כל העולם רב אצלנו, ובפועל החמאס מזלזל ואפילו לא רוצה כלום. אז מה קשור עכשיו לנתניהו?
תקשיב, אומרים לך את זה גם בכירים במוסד. אני עם כל הכבוד נוטה להאמין לאנשים במערכת הביטחון, ולא לדפי המסרים ששולח
שיש להם להגיד שיגידו תומבי, אבל מה, לא הבנתי, שיגידו את זה תומבי.
אני אומרת בסוף, גם התיאוריה שרק לחץ צבאי יחזיר את החטופים, היא תיאוריה שקרסה, קונספציה שקרסה תוך כדי המלחמה, כי אין כבר לחץ צבאי, והעזתים כבר נופשים בחוף בעזה. אז אין חטופים, ואין לחץ צבאי.
קונספציה.
אז איזה, אני אומרת
ש... אני רואה שאין לך אומץ לבקר את, את הקונספציה הקודמת.
אני עונה לך, מה הקונספציה הקודמת? אני ביקרתי אותה תמיד. אנחנו אף פעם לא רצינו לממן ארגון טרור. ביבי היה אבי המימון לארגון טרור, לא אנחנו. אני מזכירה, אל תגיד לי הקונספציה.
תגיד לך, דברי עם נעמה לזימי מהעבודה או מהליכוד? אני שואלת איתה אם אני מדבר עם נעמה מהליכוד או מהעבודה.
אתה רוצה שאני אראה לך תגובות שלי ברשתות לאנשים שהיו בעד לא למוטט את החמאס כמו גדי טאוב משנת 21 לפני שהייתי בכנסת? אני אשלח לך. אני אשלח לך.
חברת הכנסת נעמה לזימי פשוט מעוטטים לנו שהחדשות כבר ברקע, ואני
חייב לשאלה. אבל אני רק משפט אחרון.
כן, בבקשה.
משפט אחרון. בסופו של דבר, גם הורידו עצימות מלחמה, וגם לא החזירו חטופים, וזה מחדל בפני עצמו. זה פדיון שבועים, זה הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות.
אין ספק שאנחנו צריכים
להגביר את העצימות מלחמה. וחג החירות הזה הוא חג בלי חירות, לצערי.
בעזרת השם,
אנחנו מקווה שעד ליל הסדר אנחנו נהיה פה עם החטופים בחג חירות אמיתי. חברת הכנסת נעמה לזימי, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך. חג שמח. פרסומות חדשות מיד שווים.